כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת נדרים, בדף ו', פרק שני, פרק אלו נדרים. תחילת הלכה ב'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה התאורה של רינה תושה שרה עידה, בת רבי יוסף ועדה, פוריה אתן. לאחר שלמדנו במשנה שאם אדם אומר לחברו, קורבן לא אוכל לך, או וקורבן שאוכל לך או לא קורבן לא אוכל לך, הרי הדבר מותר מפני שנחשב הדבר שהוא נשבע בחיי הקורבן, כפי שביאר הפני משה בתחילת המשנה. אומר הפני משה דעה וכנשבע בקורבן ונעשה כאומר בחיי הקורבן אם אוכל לך. שואל הירושלמי, ולמה לא תנינן? מדוע לא הביא המשנה גם את הדוגמה הבאה? אדם שאמר לחברו שבועה שלא אוכל לך מותר. ומדוע השבועה לא חלה? כי נחשב הדבר כאילו אמר שבועה שאוכל לך. שרי הלשון לא אוכל לך אינה בהכרח מניעת אכילה. שרים מפצירים בו לאכול. והוא אומר בתמיה עם סימן שאלה בסוף, לא אכינה, לא אכינה, כלומר לא אוכל, לא אוכל. הרי נחשב הדבר שהוא אומר, האם באמת חושב אתה שלא אוכל? הרי בוודאי שאוכל. ואז אם הוא חזר ונשבע ואמר שבועה שלא אוכל, כוונתו הייתה שבועה שכן אוכל, כפי הדברים הקודמים שהוא אמר עם סימן שאלה. ואם כן נשאלת השאלה מדוע לא הביאה המשנה גם את האופן הזה של אדם שנשבע שבועה שלא אוכל לך, ויהיה מותר לו לאכול, כי למדנו שכוונתו היא שכן יאכל. ומזה שהמשנה לא הביאה את הדוגמה הזאת, משמע שכשאדם אומר ונשבע לא אוכל, פירושו תמיד שהשבועה חלה על אי האכילה. ואם כן, גם כשהוא אומר שבועה שאוכל, היינו צריכים לבאר את דבריו כפי פשוטם של דברים, שכוונתו שכן יאכל, ולא נבאר שכוונתו הייתה שמדובר כאן, שיפצירו בו שיאכל, ואמר אותו אדם בתמיה, לא אכילנה, לא אכילנה, ושוב חזר ואמר שבועה שאוכל, שאז כוונתו לומר שבועה שלא אוכל. ואם כן נשאלת השאלה, הרי המשנה אמרה, שאם אדם נשבע שבועה שאוכל לך, הרי שאסור לו לאכול. כך מבאר הפני משה את סוגיית הירושלמי כאן, בדומה לסוגיה בבבלי, הסוגיה המקבילה, במסכת נדרים, בבבלי בדף ט"ז עמוד א', שכך שם מקשה הבבלי. מתרץ הירושלמי אלא בגין דצינינה, מכיוון שהמשנה רוצה להביא חומר בשבועות מבנדרים, וסבר נדמי מרוונו סבורים לומר, שבועה לא אוכל לך דברי חכמים, כפי שמבאר הפני משה, והתכך השמינה נחה בגוונה דבשבועות אסורו, ולא תנינן הכה שבועה לא אוכל לך דמותר. המשנה כאן לא הביאה את הדוגמה של שבועה שלא אוכל לך שמותר, ובמסרבין בו כפי שביארנו בשאלה מדוע המשנה לא מביאה את הדוגמה הזאת. דליתני הבטר, כי המשנה כאן רוצה לכתוב, זה חומר בשבועות מבנדרים. כלומר, כל הפסקה כאן של המשנה רוצה להביא לנו חומר שיש בשבועות, והקורבן העדה גורס בדיוק להפך. הרי הוא קורבן הרי הוא לקורבן הרי הוא כקורבן אסור, והרי הוא שבועה הרי הוא לשבועה הרי הוא בשבועה מותר. בביאור הדברים כך מבאר הקורבן העדה בדיבור המתחיל הרי הוא כקורבן, והכי פירושו. הרי הוא כקורבן ולכהקדש דקעשר חפצה ענף שבעשו. אבל הרי הוא כשבועה ולנדר ושרי. כלומר, כשאדם מתפיס דין איסור דין נדר על החפץ, הרי שהאיסור חל. והסיבה שהאיסור חל, כי כל עניינו של הנדר זה שהנדר לא חל על האדם, אלא הנדר חל על החפץ. אם כן, כשאותו אדם רואה חפץ ואומר, הרי חפץ זה קורבן לקורבן או כקורבן, אם כן, הנדר, הדפסת הנדר, הדפסת האיסור, חל על החפץ, ולכן אסור על אותו אדם, חל איסור על אותו אדם, להנות מאותו החפץ שהוא הדיר אותו והתפיס עליו דין איסור של נדר. מה שאין כן אדם שאומר על אותו החפץ, הרי חפץ זה שבועה, הרי שהלשון הזה של השבועה לא יכולה ליפול על החפץ, שהרי כל עניינה של השבועה זה שהשבועה חלה על האדם הנשבע ולא על החפץ. אם כן, כשהאדם אומר הרי חפץ זה עליי, שבועה לי שבועה בשבועה, הרי שהשבועה לא חלה, כי השבועה אמורה לחול על גוף האדם ולא על גוף החפץ. ממשיך הירושלמי לבאר, ראינו בהמשך המשנה, זה חומר בשבועות מבנדרים, וחומר בנדרים מבשבועות כיצד. והביאה המשנה, ששבועה לא חלה לבטל מצווה מה שאין כן נדר, והביאה הירושלמי מהמקור לכך נאמר בתורה בויקרא פסוק ד', או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים להרע או להיטיב, הרי שיש ללמוד מה הטבה, רשות, אף הרעה רשות, ואם כן יצא דבר של איסור בדבר של מצווה. המשנה בהלכה בית לימדה אותנו, זה חומר בשבועות מבנדרים וחומר בנדרים מבשבועות, כיצד? אמר הנשבע או הנודר, קונם סוכה שאיני עושה, לולב שאיני נוטל, תפילין שאיני נותן, אם אמר זאת בנדרים, הרי שאכן הנדר חל ולכן אסור עליו להניח את אותם תפילין או לשב באותה סוכה, ואילו בשבועות מותר שאין נשבעין לעבור על המצוות. המקור של כך מהפסוק, שכאן כתוב או נפש כי תשווה, וכתוב להרע או להיטיב כפי שהטבה היא רשות, שהרי מדובר כאן בתורה שאדם יכול לאכול ולא לאכול, והוא נשבע כדי לאכול, אף הרעה היא רשות. מכאן למדנו שכל שבועה שהיא אמורה להפקיע את האדם מן המצוות, הרי שהשבועה הזאת לא חלה. הבון באי מאמר, מביא הירושלמי יש מקום להסתפק. מה הדין אם אותו אדם נשבע שוגג? המזיד לא אשכח, יכול להיות שרק שבועה בשוגג לא חלה. אולם שבועה במזיד אין ראיה מהמשנה שאותה שבועה לא חלה. והסיבה היא שהרי המקור לדרשה זאת הוא מהפסוק או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים להרע או להיטיב. ומכיוון שהפסוק הזה עוסק בקורבן הבא על שבועה בשגגה, אם כן יש מקום לומר שכל מה שניתן ללמוד מהפסוק זה דווקא לגבי שבועות בשגגה ולא לגבי שבועות במזיד. ממשיך הירושלמי ואומר מה המקור לכך שבמזיד לא חלה השבועה. תנא רבי ישמעאל אומר, נאמר בתורה במדבר למד פסוק ג', איש כי ידור נדר להשם, או איש שבע שבועה לאסור יסר על נפשו להיחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. משמע, רק על דבר היוצא מפיו חלה השבועה, ולא על היוצא מפי שמיים, אולם שבועה, שהאדם רוצה להדפיס אותה, על דבר שהוא מחויב לעשות מן השמיים כגון סוכה, תפילין, או כל מצווה אחרת, הרי שהשבועה לא יכולה לחול, ומכאן המקור לכך שאף שבועה במזיד אינה חלה. ממשיך הירושלמי כעת לבאר, לאחר שלמדנו מהמקור לכך ששבועה לא חלה לא במזיד ולא בשוגג על כל דבר מצווה, מה המקור לכך שנדר כן חל? אומר אף בהקדש כן. רבי יוסף בשם רבי אילה שכן אדם מקדיש סוכתו לשמיים. מדוע אדם שנודר שלא להישב בסוכה זו? מדוע אדם הנודר קונם עלי סוכה זו? הרי שהסוכה נאסרה עליו בישיבה. הסיבה היא שהרי אדם יכול לאסור את אותם עצים על עצמו. אדם יכול להקדיש את אותם עצים לשמיים. על פי העיקרון הזה למדנו שהנדר, הדפסת הנדר, הדפסת הקדושה, חלה על העצים, ולכן יש בכוח האדם להפקיע את עצמו ממצוות ישיבה בסוכה, באופן שאומר קונם על הישיבה בסוכה זו. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה ג', אומרת המשנה יש נדר בתוך נדר, ואין שבועה בתוך שבועה. ביורם של דברים, כיצד? אמר הרי איני נזיר אם אוכל, הרי איני נזיר אם אוכל ואכל, חייב על כל אחת ואחת, כלומר אותו אדם יהיה נזיר פעמיים, ובתום השלמת ימי נזירותו הראשונה, שהם 30 יום, הרי שהוא מחויב להיות נזיר 30 יום נוספים. ואם הוא יגיד 5 פעמים, הרי איני נזיר, הרי איני נזיר, הרי הוא יהיה נזיר 5 פעמים. ואם אמר אותו אדם שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל 3 פעמים ואכל, הרי שהוא אינו חייב אם הוא אכל מצד 3 שבועות שהוא עבר עליהם, אלא רק מצד שבועה אחת שעליה הוא עבר. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מבאר הירושלמי ראינו במשנה יש נדר בתוך נדר, רבי יוסי באי רבי יוסי הסתפק. מה דינו של האדם העומדים לפניו מספר כיכרות? ואמר אותו אדם שבועה 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 שלא אוכל ואכל. האם אנו אומרים שהשבועות שנשבע על כל הכיכרות חלו, ולכן הוא חייב על כל כיכר וכיכר שאכל, או שמא נאמר שלא? משיב הירושלמי אמר רבי יוסי ברבי בון, יש לפשוט שאלה זו נשבעין המנדה. אומרת הברית השבועה שלא אוכל כיכר הזה, שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל ואכל, כך ראינו במשנה, הרי שלא חלו כאן 3 שבועות, ולכן הוא אינו חייב אלא 1. ויש לדייק וללמוד, שהסיבה שיתר השבועות שנשבע לא חלו, מפני שלאחר השבועה הראשונה שהוא נשבע, הוא אמר זו, משמע, שהוא התכוון עדיין לאותה הכיכר, ולכן כל השבועות שהוא נשבע לאחר מכן, הם לא חלו על יתר הכיכרות, אלא דווקא על הכיכר הראשונה, ולכן יוצא שיש מספר שבועות על כיכר אחת, ולכן הוא לא עובר על מספר שבועות, אלא רק על איסור אחד. על כל אחת ואחת. משמע, אם היה שם מספר כיכרות, והוא לא אמר את המילה זו, אלא אמר שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל, משמע, שעל כל הכיכרות המונחות לפניו, חלו השבועות, ועל פי זה ניתן לפשוט את ספקו של רבי יוסי ברבי בון, שאכן אם אדם נשבע מספר שבועות, ויש לפניו מספר כיכרות, הרי שהשבועות חלו על כל הכיכרות. אבי מביא הירושלמי אחוי דחיפה, וחיפה מציין הפני משה שזהו, רבי איפה המוזכר בבבלי בבמות קופתת, ובסנהדרין בדף י'זיין, היה מתפאר ואומר, שמשית בנדרים שמשית בשבועות, כלומר שימשתי לפני רבי, גם בנדרים וגם בהלכות שבועות. באי חיפה מבדקונה, רצה אחיו חיפה לבדוק האם הוא אכן בקי באותן הלכות, ושאל אותו את השאלה הבאה. היו לפניו לפני הנודר חמישה כיכרים, כלומר חמישה כיכרות של לחם. ואמר הנודר שבועה שאוכל כיכר זו. וחזר ואמר שניים אלו, וחזר ואמר שלושה אלו. וחזר ואמר ארבעה אלו, וחזר ואמר חמישה אלו, ואכל את הכיכר הראשון מהו. כלומר אותו אדם התפיס איסור על הכיכר הראשון, לאחר מכן התפיס איסור על הראשון וגם על השני, לאחר מכן גם על השני וגם על השלישי, וכן על זדך שהגיע לכיכר החמישית. האם נאמר שאותו אדם שאכל כעת את הכיכר הראשון, עבר על חמש שבועות או רק על שבועה אחת, שהרי בכל פעם שהוא הוסיף כיכר נוספת, הוא כלל גם את הכיכרות הקודמים. יוצא שהכיכר הראשונה נתפסו עליה כביכול הכי הרבה שבועות. נשאלת השאלה אם אותו אדם עבר על איסור אחד או על מספר איסורים. אמר להשיב לו אבימי שהוא חייב על כל אחת ואחת, שאכן על הכיכר הראשונה שהוא אכל, הרי נחשב הדבר שהוא עבר עליה חמש שבועות, מפני שהשבועות כל פעם חלו על כיכר נוספת, ועל ידי כך הכיכר הראשונה נתפסו עליה כל השבועות. אמר לחיפה לאחוב אבימי, תהית בדבריך, אינו חייב אלא אחת, והסיבה מכיוון שהזכיר עליו שבועה עשהו כנבלה, מכאן ואילך כמחל שבועות על היסרים. כלומר הכלל הוא שאדם שנשבע שלא לעבור איסור הרי השבועה לא חלה. על פי זה יש לומר, הרי לאחר שהוא עשה בפעם הראשונה את הכיכר הראשונה בשבועתו, הרי שבפעם השנייה כבר הכיכר הראשונה ממילה עומדת ואסורה מחמת שבועתו הקודמת. יוצא שכעת כשהוא הולך להישבע לכיכר השנייה וכולל בתוך השבועה גם את הכיכר הראשונה, לא חל איסור נוסף ושבועה נוספת על הכיכר הראשונה. שהרי מחמת שהכיכר הראשונה כבר אסורה, כיצד הוא יכול להדפיס איסור נוסף על האיסור הקיים? כפי שאדם שנשבע שלא לאכול נבלה, אם הוא אכל נבלה הוא עבר על לאו דאורייתא לא תאכלו כל נבלה, אבל הוא לא עבר על איסור השבועה, גם כאן הוא לא עבר על האיסור הנוסף. מירה ירושלמי חזר ובדק, חזר חיפה ובדק את אחי ושאל אותו שאלה הבאה. מה הדין אם היו לפניו חמישה כיכרים? ואמר שבועה חמישה כיכרים האלו, כלומר הוא נשבע שהוא לא יאכל את כל חמשת הכיכרות. וחזר ואמר ארבעה אלו, כלומר הוא נשבע כעת שהוא לא יאכל ארבעה כיכרות. וחזר ואמר שבועה שלא אוכל שלושה כיכרות אלו. וחזר ואמר שבועה שלא אוכל שני כיכרות. וחזר ואמר אחד זה, את הכיכר הזה אני לא אוכל. וכעת אכל את כולן. והרי לכאורה נמצא שעל כיכר אחד הוא נשבע חמש פעמים, על השנייה בפעמים, על השלישי שלוש, שתיים ואחת. כמה שבועות הוא עבר? אמר לאבימי לחיפה אחי, הרי שהוא אינו חייב אל האחת, מפני שהוא כבר נשבע על כל הכיכרות פעם אחת, והשבועות שהוא הוסיף ונשבע לא יכולות לחול, כפי שמקודם אבימי לימד את חיפה. סליחה, כפי שמקודם לימד חיפה את אבימי. אמר לחיפה לאבימי לא, גם כעת היית. כעת הוא חייב על כל אחת ואחת, כלומר על כל כיכר וכיכר הוא חייב כפי השבועות שהוא התפיס עליהם. מדוע? אילו מי שאמר שבועה שאוכל חמישה, ואכל ארבעה, שמה אינו פטור? כלומר, אם אדם נשבע שהוא לא יאכל חמש כיכרות, הרי לכאורה שבשבועתו הוא נשבע שהוא לא יאכל את כל חמשת הכיכרות יחד. אולם ארבע כיכרות לבד, מותר לו לאכול. ואם כן כעת כשהוא נשבע שהוא לא יאכל ארבע כיכרות, הרי הוא הוסיף שבועה על שבועתו. אבל עדיין ארבע כיכרות אסור לו לאכול, שלוש כיכרות מותר לו לאכול. וכעת כשהוא נשבע שבועה שלא אוכל שלוש כיכרות, הרי הוא התפיס כעת שבועה שלא הייתה מקודם, כי בשבועה הראשונה היה אסור עליו לאכול חמש כיכרות. בשבוע השנייה אסור לו לאכול 4 כיכרות, בשבוע השלישית הוא הוסיף גם 3 כיכרות אסור לו לאכול. ולאחר מכן אם הוא ישבע שבועה שלא אוכל 2 כיכרות, הרי הוא הוסיף שבועה נוספת. כי מקודם היה אסור עליו לאכול 3 כיכרות, אבל 2 כיכרות היה מותר לו לאכול. ולאחר מכן שהוא הוסיף שבועה שלא אוכל כיכר אחת, כעת הוא הוסיף עוד שבועה על השבועה הקודמת. כי מקודם היה אסור לאכול 2 כיכרות, אולם כיכר אחת הייתה מותרת עליו באכילה. וכעת בשבועתו החמישית הנוספת והאחרונה, הרי הוא אסר על עצמו לאכול גם כיכר אחת. יוצא שבכל פעם השבועה היא לא באה על שבועה קיימת, אלא היא באה להוסיף על שבועה קיימת. באופן כזה השבועות חלות, ולכן הוא יהיה חייב כפי השבועות שהוא נשבע על כל כיכר וכיכר. אמר רבי יוסי, מסתברא, יותר מסתבר לומר כאחוג דחיפה באחריתה. צריך לומר שאבי מאחיו של חיפה, במקרה השני ענק ההוגן, ושלא כדברי אחיו שתיקן אותו. כלומר במקרה האחרון, במקרה השני. שמדובר שבתחילה הוא נשבע על 5 כיכרות ולאחר מכן על 4 ועל 3 ועל 2 ועל 1, שסבר אבי משהוא עבר רק על איסור אחד, למרות שהוא אכל את כל הכיכרות. ואילו אחיו חיפה תיקן ואמר לו לא, מכיוון שבכל שבועה הוא הוסיף שבועה ואיסור שלא היה קיים בשבועה הקודמת, הרי שחלה כאן השבועה והוא עובר על מספר השבועות שהוא נשבע, אומר רבי יוסי מסתבר לומר כמו אחיו של חיפה במקרה השני, ודחיפה בקדמית, ומסבל לומר שלך כחיפה כמו המקרה הראשון, ששם בהתחלה הוא נשבע שלא אוכל כיכר אחד, לאחר מכן הוא נשבע שלא אוכל את הראשון והשני, לאחר מכן השניים והשלישי, לאחר מכן השלוש והרביעי, לאחר מכן הארבע והחמישי, הרי שמסבל לומר שם שהלך כחיפה שהוא עבר רק על איסור אחד, ולא על מספר איסורים, כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ד'. המשנה שלפנינו מביאה כלל בהלכות נדרים, סתם נדרים להחמיר, ופירושן להקל. כלומר, כשאדם נודר נדר, ואין לנו משמעות בדבריו האם הנדר חל או לא חל, האם כוונתו הייתה לנדור או לא, הרי שאם פירש הנודר את דבריו, ואמר שלא התכוון לאסור, הרי הולכים אחר פירושו. אבל כל זמן שהוא לא פירש, סתם נדרים, הפרשנות שלנו היא להחמיר. אבל אם האדם יתערב ופירש את אמירתו, באופן שאין כנדר, או באופן שמצמצם את הנדר, הרי שפירושן, אם הנודר מפרש לנו את דבריו, אנו מקבלים את דבריו גם להקל. כיצד? אמר הנודר, הרי עליי כבשר מליח וכיעי נסך. כך אמר אותו אדם, כיכר זה עליי, כיעי נסך וכבשר מליח. אם כוונתו הייתה בשל שמיים נדר, הרי אם כוונתו הייתה בבשר הקורבנות, או ביעי נסך, הרי שבאופן כזה, יין נסך לא הכוונה, יין נסך אסור ליין שמנסחים אותו על גבי המזבח. הרי שבאופן כזה, הנדר חל, מדוע? כי הוא התפיס את הכיכר בדבר הנדור ולא בדבר האסור. שהרי יין שמנסחים אותו על גבי המזבח זה יין שהיה מותר, ועל ידי שיחדוהו ויקצו אותו לנסחים, יקדישו אותו לנסחים, הרי שאז חל עליו הקדושה, יוצא שזהו בגדר דבר הנדור, וכנל בשר הקורבנות, אלו בשר הקורבנות היה בתחילה בשר חולין. עד שבא האדם והפך את הבהמת חולין, את הכבש של החולין, לבהמת קורבנות. יוצא שכשאדם אומר, הרי עליי כיכר זה, כבשר מליח, או כיין נסך, הרי שהוא התפיס על הכיכר דין של דבר הנדור, ולא דבר האסור, באופן כזה חל נדרו. אבל אם אותו אדם אמר, התכוונתי ליין נסך של עבודה זרה, הרי הדבר מותר מפני שהוא נדר כאן בדבר האסור, ואם סתם את דבריו ולא פירש את דבריו, אנו תופסים את דבריו להחמיר שכוונתו הייתה בקורבנות וביין שמנסחים אותו על גבי המזבח. אמר אותו אדם, הרי עליי חרם, הרי עליי כחרם הדבר הזה. אם כחרם של שמיים נדר, כגון הקדש לגבוה או לבדק הבית, שבהתחלה היה ממון חולין, היה חפץ חולין, בא אדם והתפיס עליו קדושת בדק הבית, התפיס עליו קדושת גבוה, הרי שזהו בגדר דבר הנדור ולכן הנדר חל. אולם ואם של כהנים, אם הוא התכוון לחרם שהחרים אדם דבר מסוים לכהן וכבר הגיע הדבר ליד כהן, הרי שהדבר מותר, והסיבה היא שכשהכהן מקבל את הממון שהקדישו בעבור הכהן, לאחר שמקבל אותו הוא הופך להיות ממון הדיות וממון בבעלותו של כהן, ולכן לא יכול להתאפס כנדר כלל ועיקר. ואם סתם את דבריו ולא פירש, הרי שאנו תופסים את דבריו להחמיר, והוא עסוק לומר הנדר חד. מה הדין? ממשיכה המשנה ואומרת, אדם שאומר, הרי עליי כמעשר. אדם אומר, הרי חפץ זה אסור עליי כמעשר. אם כמעשר בהמה נדר, הרי הוא אסור שהרי מעשר בהמה נחשב כדבר הנדור, ולא כדבר האסור, כי הרי לא מה הוא מעשר בהמה? זה אדם שיש לו 10 בהמות שנולדו לו בשנה הזאת, והולך אותו אדם, והבהמה העשירית שעוברת שם, הרי קודש יוצא, שאדם התפיס בקדושה. אבל אם כוונתו הייתה מעשר של דגן, מותר. מפני שמעשר דגן זהו בגדר דבר הנדור, בגדר דבר האסור, ולא בגדר דבר הנדור. ובמשנה בבבלי הגרסה יביאים של גורן מותר. ואמיר יש המבאר שכוונת המשנה שהתפיס במעשר ראשון שניתן ללוי. ושם הדבר מותר, מפני שמעשר ראשון של לוי, הוא אמנם בבעלות הלוי, אבל אין שם קדושת מעשר, והרי מותרת להכילה גם לישראל. לכן יוצא שהוא לא נדר שם כלל ועיקר. והריטבו שם מוסיף שאפילו לפי רבי מאיר הסבור, ברמון דף פיבה ועמוד א' בבבלי, שמעשר ראשון אסור לכל מי שאינו לוי, עדיין אין זה נחשב כדבר הנדור, אלא כדבר האסור, והרי הוא כתרומה וחלת אהרון שהביאה המשנה הקודמת. אומרת המשנה, ואם סתה ממותו אדם לא ביער, הרי הדבר אסור. כנל אדם האומר הרי חפץ זה עליי כתרומה. אם כתרומת הלשכה נדר, תרומת הלשכה זהו תרומת מחצית השקל שעם ישראל היה תורם, הרי שם התרומה הזאת היא בגדר דבר הנדור ולא בדבר האסור, ולכן הרי זה אסור, כלומר, הנדר חל. אבל ואם של גורן, אם הוא התכוון לתרומה גדולה, או למעשרות תרומות ומעשרות כאלו, הרי שהדבר מותר, מפני שתרומה לא נחשבת כדבר הנדור, אלא כדבר האסור. ונלאו המפרשים לבאר מדוע תרומה וחלה, הפרשת חלה, מדוע הדברים הללו מוגדרים כדבר האסור ולא כדבר הנדור, והלא האדם מדפיס בהם קדושת מעשות, והתשובה היא, כי גם לפני שהאדם מדפיס שם קדושה, הרי יש שם קדושה. הרי מה זה טבל? כשיש לאדם קילו חיטה, שלא הופרש ממנה תרומת מעשר, והיא חייבת בהפרשת תרומות ומעשרות, הרי שקודם ההפרשה אסור לו לאכול מהתבואה, כי יש שם תרומה המעורבת שם. מה שאין כן בשר הקורבנות, כבש של חולין, כבש של חולין, עד שלא התפסת בו קדושת קורבן, הוא כבש של חולין לחלוטין. מחצית השקל, עד שלא התפסת שם קדושת מחצית השקל, הרי ממון זה ממון חולין לחלוטין. לכן קורבנות ומחצית השקל, עלו הם בגדר דבר האסור, דבר הנדור, סליחה, מה שאין כן חלת הארון, הפרשת חלה ותרומה גדולה, הפרשת תרומות ומעשות, הרי הם בגדר דבר האסור. ואם סתם אסור דבר רבים, וחכמים אומרים סתם תרומה, אדם שומע הרי עליי תרומה, אם הוא מיהודה, הרי שזהו אסור, והסיבה היא משום שמחמירים ונוקטים שנתכוון להדפיס בתרומת הלשכה, שהרי מתוך שאנשי יהודה יותר קרובים, גיאוגרפית לבית המקדש, הרי הם רגילים יותר בתרומת הלשכה והם קוראים לה תרומה, ולכן כוונתו הייתה להדפיס את האיסור על החפץ בתרומת הלשכה, ומכיוון שתרומת הלשכה כפי שלמדנו היא בגדר דבר הנדור ולא בדבר האסור, לכן הנדר חל. אולם אם הנודר מתגורר בגליל, הרי שמותרת, מדוע החפץ מותר שאין אנשי גליל מכירים תרומת הלשכה, היות והם רחוקים מירושלים, הרי שאצלם תרומה, זה הכוונה תרומה גדולה, ובתרומה גדולה ראינו שזה בגדר דבר האסור ולא בדבר הנדור, והנדר לא חל. סתם חרמים, אדם שומע הרי עליי כחרם, אם הוא ביהודה מותרים, שהרי יותר כהנים היו מצויים ביהודה, מפאת סמיכותה של יהודה לירושלים, לכן הם היו יותר רגילים בחרמי כהנים, ולכן אדם שאומר שם הרי עליי כחרם, כוונתו כחרם של כהנים והדבר מותר. מה שאין כן בגליל, מתוך שהכהנים לא היו כל כך מצויים שם, שהרי הגליל יותר רחוקה מירושלים, הרי שכוונת הנודרים שם לחרם לא של כהנים, אלא לחרם סתם, לחרם שמיים, ואסורים שאין אנשי הגליל מכירים חרמי כהנים. עד כאן ראינו בסייעת דברי המשנה, ואת הדף ימי הירושלמי להיום, אשמח לקבל הערות והערות. ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.